אנחנו מתחילים דף כ"ב עמוד א', אנחנו בשבת, דף כ"ב עמוד א', ברוך הבא, בשמחה, אנחנו בדיוק מתחילים, שבת דף כ"ב עמוד א', אז הסוגיה שלנו מתחיל איתמר, רב אמר אין מדליקין מנר לנר, סליחה, אנחנו לא פה, אני אתחיל במקום לא נכון, סליחה, אמר רב הונא, פתילות ושמנים שאמרו חכמים, אין מדליקים בהם בשבת, אין מדליקים בהם בחנוכה. בין בשבת, בין בחול. רב הונא אומר לנו שהפתילות והשמנים שהמשנה אמרה שאסור להדליק להם בשבת, השמנים כי הם לא נדלקים טוב, הם לא נמשכים אחר הפתילה. הפתילות כי האור לא נכנסת לתוך הפתילה אלא מסכסכת בהם, אז אסור בחנוכה. זה שרב הונא פירט לנו בין בשבת, בין בחול, יש בזה מחלוקת ראשונים איך להבין את זה, נראה עוד רגע. אמר רבא, מי טיימא דרב הונא, אנחנו נגדיר שהמילה מי טיימא זה מה הסברה, מה הסיבה או מה המקור. כסבר, צריך להסבר למילה הזו כסבר, זה סברה שלו, זה דבר שאין לו במסורת. כסבר, כבטה זקוק לה, מה פירוש המילה זקוק לה? כבטה, אומר רשי, נר חנוכה, לא יודע מה זה נר חנוכה. זקוק לה, אומר רשי. מה זה נר חנוכה? לא, כי רשי מסביר לנו שנר זה קרויזר. נר זה הכלי שמחזיק את השמן והפתילה. אז מה רשי יוסיף לי כשהוא אומר לי נר חנוכה? לכאורה הוא היה צריך לומר כבטה הפתילה של חנוכה. האש של חנוכה. הלהבה של חנוכה. הנר לא קבע, כי הנר הוא כולו הכלי שמחזיק את השמן והפתילה. אז אני לא יודע למה רשי אומר לי נר חנוכה. אני גם לא יודע למה אני מברך להדליק נר של חנוכה, זה בכלל לא מסתדר לי, אבל נגיע לזה.
להדליק פתילה?
אני לא מדליק את הנר. מה זה להדליק נר של חנוכה? סליחה, אני לא יודע. לא יודע. הנרות הללו שאנו מדליקים, אנחנו מדליקים נרות? אז זה נקרא הדלקת נרות. אז מה זה נר? אז למה חשוב לרשי לומר לי, נלך לרשי בראש העמוד, שורה שלישית, לנר, אומר לי רשי, קרויזל. מה זה קרויזל? קרויזל זה הכלי שמחזיק את השמן והפתילה. אז זה נקרא שאני מדליק את הנר? אני שואל, הרי הגמרא תדייק את הלשון הזה, מפה הגמרא תוכיח הדלקה עושה מצווה, מה זה להדליק את הנר? אנחנו מדליקים נרות, כשהנרות שלנו הן שעבה עם פתילה, אז זה נר, אבל כשאני מדליק את הפתילה והשמן שבתוך כלי, בתוך כוס, זה נקרא להדליק את הנר? אוקיי, בסדר. באמת המשנה אומרת, אתה מחבא את הנר, אז כנראה שזה נקרא להדליק את הנר. אני רק אומר, זה לא ברור לי. אני לא יודע, אני אומר, הלשון שלה, במה מדליקין ובמן מדליקין, רשי אומר לי לעשות פתילה, כן? אין מדליקין לו ולוחש, לו וחסה, לו ולחש, לו וחוסן, לו וחלך, זה הכל פתילות. אז יש לי פתילות, יש לי שמנים. כשאני מדבר על נר, אני מדבר על המכלול, האם זה כולל את הכלי? עכשיו נפקמינה למה שהגמרא דנה בעמוד הקודם, נפקמינה, בוא נשאל שאלה כזו. אם אני רוצה לעשות פתילה מאוד ארוכה, שתלך בזיגזג, כן? והיא תדלק לי עכשיו חצי שעה, אני אעשה פתילה שדולקת לאט לאט לאט, ואין לי שום שמן, כשר או לא כשר? זאת אומרת, האם אני צריך מרכיב של שמן ופתילה, או שאני יכול רק פתילה שתדלק, ויש איזה השלכות עליך, למעשה. השלכה אחת לדוגמה, זה מחלוקת ראשונים, האם הנר שעבה שלנו נחשב שיש לו פתילה? כי לכאורה הגמרא אומרת פה ששעבה כשרה כפתילה, זאת אומרת, ותוספות מסביר בעמוד הקודם, שהנר שלנו זה הכל נחשב פתילה. זאת אומרת, לפי תוספות, ההגדרה של נר שלנו, מה שאנחנו קוראים נר, שיש לי פתילה מצמר, ויש לי סביב זה שעבה, והנר דולק, זה הכל פתילה ארוכה. הווי אומר, עכשיו נחזור לשאלה שלנו, אם בחנוכה חלק מההגדרה של הדלקת נר חנוכה, זה לעשות זכר למה שהיה במקדש, אם זה העניין שלי, אז האם אני יכול לעשות פתילה ארוכה שפשוט תדלק ככה? אני שואל. אני אומר, מה פה הגדר? חזל מדברים איתי על פתילה ושמן. האם אני צריך פתילה ושמן או שמספיק לי פתילה? כי פה הגמרא אומרת לפי תוספות וכך אנחנו פוסקים להלכה, שנר ששעבה זה רק פתילה. אז למה נר ששעבה קשר בכלל לחנוכה? אז אני חוזר למה ששאלתי ברשי, אני לא יודע מה רשי מתכוון כשהוא מוסיף לי את המילה נר חנוכה. כבטה נר חנוכה, אני לא יודע איך להבין את הרעשי הזה. אני לא יודע. אבל זה בעצם מה שהתכוונתי כשאמרתי אני לא יודע. אז שאלת, אני מסביר. המשך. כבטה נר חנוכה זקוק ל... טוב, אני רק רוצה שתגדירו לי, יש שני דרכים שאפשר ללמוד את הסוגיה. יש ללמוד אותה איך שאני למדתי אותה, בלי לדעת כלום, ולבנות מתוך השאלות של הסוגיה, הרבה מאוד שאלות, ואז לחפש את התשובות. יש לנצל את זה שכבר למדתי את זה בחיים, ולצרף הרבה מהמידע שאני אומר, אתם תרוויחו שני דברים שונים. אם המגמה שלנו זה להרוויח מהלכים בסוגיה, אז אתם לא תרוויחו את המבנה איך צריך לשאול בתוך הסוגיה. אם אני אומר, תכוונו אותי איך אתם רוצים שאני אמד את הסוגיה הזו. בכללי, אנחנו לומדים את זה יחד, אני מנסה ללכת איתכם את התהליך, את תהליך החשיבה, את השאלות.
אני בעד שמשנה מהכלל
אותו. ופה נשתמש במסקנות. כן? אוקיי. אז כשאנחנו פותחים את הרמב״ם, אנחנו רואים הגדרה מאוד מעניינת במצוות הדלקת נר חנוכה. הרמב״ם אומר לנו שהמצווה היא על הבית. זאת אומרת, יש פה, נחדד את השאלה. גם מי שנוהג שבנות ידליקו, אשתו לא מדליקה. נר איש הוא ביתו, ואנחנו עכשיו לא נדון מה זה ביתו, כשנגיע לסוגיה הזו נדון מה זה ביתו. אבל, האם אני שליח של אשתי כשאני מדליק נר חנוכה? אני מוציא אותה בברכה, היא צריכה לכוון לצאת, אני מכוון להוציא אותה, או שקיום המצווה הוא שאחד מאנשי הבית ידליקו נר חנוכה. זה לא דין שליחות, זה המצווה. זאת אומרת, זה יפה שאשתי תהיה, אבל אם היא לא שם, קיימתי את המצווה. כן שם, לא שם, הבית ידליק נר חנוכה. זה לא שהיא צריכה לעמוד לידי, לכוון שאני מוציא אותה, לכוון בברכה שלי. איזה אחד? אז מתוך הסוגיה מוכח שהשני, כי הרי אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, שאמר רב שישת בדף חף ג' עמוד א', אמר רב זעירא, סליחה, מריש כי אבין הבי רב, כשהייתי בבית מדרש, משתתפת בפריטה בעד הישביזה, הייתי משלם למערך שלי שיוציא אותי בנרות חנוכה. באתר דנסי וייתת אחרי שהתחתנתי, המנהשת ודאי לא צריך, אמרתי אני לא צריך, תיק, מדליק עליי בגו ביתיים, מדליקים עליי בבית. אבל אתה לא שם, הוא לא שם, הוא בישיבה, אשתו מדליקה עליו בבית, הוא אומר יצאתי ידי חובה. אז הרמב״ם אומר שהמצווה היא על הבית, אני הנציג של הבית, אשתי מדליקה נרות שבת, אני יצאתי, אבל לא הייתי שם, היא מדליקה כשאני לא בבית, היא לא מברכת לידי. נכון, אבל יצאתי ידי נרות שבת, כי בבית שלי יש נרות שבת, אשתי לא צריכה שאני אהיה שם, נכון? אני מגיע הביתה, יופי, יש נרות שבת תולקות, כולנו עושים את זה כל שבוע, וזה בסדר. אף אחד לא אומר, בואי תדליקי לפני שאני יוצא לבית כנסת, תוציא אותי בברכה. לא. למה? כי הבית צריך שיהיו בו נרות שבת, זה לא דין שאני צריך להדליק, כי הוא עושה את המצווה בשביל כל הבית, נכון? נר לאחד, נר למאה, מה עם נר חנוכה? אז אנחנו לכתחילה מחכים לאישה, אבל האם זה כי אני מוציא אותה במצווה? או המצווה היא עליי. עכשיו בוא נחזור לסוגיה שלנו. עכשיו שים לב, תהיית שואלתי למה, אז אני רוצה שתשים לב. הסוגיה מתחילה עם לשון רבים, מדליקים. ואז הסוגיה עוברת ללשון יחיד, זקוק לה. מי? למה עברנו מרבים ליחיד? היה צריך להיות נזקקין. אני רק אומר, היות ואנחנו גם כן מעלים את הדיון, האם החיוב הוא על רבים או החיוב הוא על יחיד? האם היחיד הוא שליח של הרבים, או היחיד הוא מקיים את המצווה של הבית? אז אנחנו גם נצטרך לשים לב מתי יש לרשון רבים, מתי יש לרשון יחיד, ואני לא יודע עדיין מה ההשלכות של הלשונות. אני עוד לא יודע. אני רק אומר, זה נקודה לשים לב תוך כדי לימוד הסוגיה. כן? אתה איתי? אתה צריך כוס מים או אתה בסדר? לא, אני רציני. אתה מרגיש בסדר? אני לא צוחק.
בסדר.
הלאה. אומר רש"י, זקוק לתקנה. הילקח צריך לכתחילה לעשות יפה. אז רש"י אומר לנו עכשיו לומדס. ברגע שאתה רואה את המילה הילקח ברש"י, אתה מבין שהוא מתחיל לעשות איתך סיבובים. אז רש"י אומר שלב א', אם הנר קבע, אז זקוק לה. הוא צריך לתקנה. לא יודע מה פירוש המילה לתקנה. דבר שני, אם הוא חייב לתקנה, אז אתם תאמרו לי להדליק. ואני אשאל, אז למה רש"י אמר לתקן? זאת אומרת, לתקן, משמע שמשהו יתקלקל. זאת אומרת, רש"י העביר אותי בלומדס, רש"י פה נתן לי מהלך, רש"י פה לא אמר לי, תשמע, כשהאש שלך נכבטה, אז אתה כבר לא יוצא את המצווה, רש"י אמר משהו אחר פה, אבל נשאיר את זה תלוי בינתיים. זקוק לה...
שאם זה קבע, נגיד, מאיזה רוח או משהו, אז לא נצא.
אוקיי. אתה עכשיו מציע הצעות בעומק הפשט ברש"י, למה רש"י דיבר על לתקן? אז הוא מציע, שאני רק חייב, כשזה קלקול שנובע ממני. אבל זה לא בגלל שהיא קוותה, זה כי אני עשיתי קלקול, אז אני צריך לתקן את הקלקול. הלכך, בגלל שהוא זקוק לה, אז בגלל זה צריך לכתחילה לעשות יפה. למה? דילמה, פשה ולא מתקן לה. אז רש"י הזה צריך לעלות אצלנו הרבה שאלות. רש"י אמר פה מהלך שלם. אני חושש שזה יחבא. אם זה יחבא, אתה צריך להדליק. אולי אתה תפשע ולא תדליק, אז בגלל זה תשתמש מלכתחילה בנר שהוא תקין. למה רש"י יוסיף את המילים דילמה פשע, אתם יודעים? טוב, אז נתקדם רגע.
וזה גם משמע שאם... פשעת ותקנת, שזה לא בעיה.
אז במה פשעת? הפשיעה היא אם הוא לא מתקן.
כשאני הכנתי את הנר, אני לא הכנתי...
זה לא פשיעה. זה לא פשיעה.
אם הוא השתמש בנר...
הפשיעה היא רק אם זה לא הדלקת שוב. זה פשיעה. זה מה שרש"י אומר.
אני חושב שאני מתכוון ש... זאת אומרת, שאם הוא השתמש, הוא כן השתמש בנר לא טוב, הוא בכל זאת יצא. יצא רק
שהוא צריך פשוט להשגיח. אני מוכן להסכים איתכם, למרות שבאמת אתה רוצה שאני אכנס לנקודה? אני לא הייתי נכנס לזה. אני יכול לומר בשתי מילים שיש סוגיה שלמה שמופיעה בהרבה מקומות בש"ס, החל מהסוגיה הראשונה בברכות, האם כשחז"ל אומרים לי לא לעשות משהו כגזירה על משהו אחר, האם אז, כשעברתי על הגזרה, אבל לא על משהו אחר, האם חז"ל אומרים לי, לא יצאת. זאת אומרת, האם חז"ל הולכים עד כדי כך? אם חז"ל אומרים לי, אל תחכה עם קריאת שמע עד אחרי חצות, כי אולי אתה בסוף תרדם ולא תקרא עד הבוקר. אני חיכיתי עד אחרי חצות, קראתי אחרי חצות. אז יש מחלוקת ראשונים אם יצאתי ידי חובה. או שחז"ל אמרו, לא, אתה עברת על מה שאנחנו אמרנו, לא יצאת. זאת אומרת, זה מחלוקת. החל מהסוגיה הזו בברכות, ועוד הרבה מקומות בש"ס. אני רק אומר שזה לא מוכרח שאם עברתי על תקנת חז"ל, עדיין יצאתי את המצווה. למרות שהתקנה היא כדי שאני לא אפשע. השאלה היא איזה, איך הם בנו את התקנה. אבל זה לא ענייננו, חזרה לענייננו. אז שוב, רב הונא אומר, אל תשתמש בפתילות לא טובות בחנוכה, שבת או חול. למה? כי בחול אתה חייב להדליק אותה. ובשבת יש לי בעיה אחרת, הוא מותר להשתמש לאורה, שמותר לך להשתמש באור של חנוכיה שדולקת, ואז אם אתה תשתמש בפתילות או שמנים שהם לא טובים בשבת חנוכה, אתה תבוא לעטות אותם בשבת. אז בגלל זה, מזה שהוא אוסר לי, הוא אומר, אסור לך להדליק בשבת. למה אסור לי להדליק בשבת? בגלל שאולי אם אני אשתמש בהם ואני אשתמש באור, אני אבוא להטות ואסור לי להטות בשבת. אומר תוספות, הוא מותר להשתמש לאורה, ואם תאמר מינה לרב דסבר אבונה דמותר להשתמש לאורה, דילמה, הדאמר אין מדליקין בשבת, משום דסבר קוותה זקוק לה, ואין יכול להדליק בשבת. הרי אמרנו, למה ביום חול אני לא יכול להשתמש בפתילות ושמנים כאלה? כי אני חייב להדליק מחדש. ואולי אני אפשר ולא אדליק. אז איך הוא ידע שבשבת הבעיה היא כי מותר להשתמש לאורה? אולי בשבת הבעיה היא שאתה לא תדליק את זה. אז מה רש"י יענה? רש"י כבר ענה על השאלה הזו של תוספות. כי רש"י הגדיר שכל החשש הוא שתפשע ולא תדליק. בשבת אתה לא פושע, שאתה לא מדליק, אתה לא יכול. רש"י אומר, רש"י בזה שהוא הוסיף את המילה פשע, כבר תרץ את השאלה של תוספות. רש"י אומר, בעצם הדין קוותה זקוק להודין, אתה חייב להדליק אותה מחדש אם היא נכבטה, ואתה לא יכול לפשוע ולא להדליק. אבל אם זה לא פשיעה, אם זה לא אשמתי, אז אין לי בעיה אם הכל נחמה. ככה רש"י הגדיר פה. אז בגלל זה בשבת אני צריך טעם אחר לא להשתמש בשמן ופתילות כאלה. במילה אחת רש"י ענה את כל התוספות. תוספות יאמר תירוץ אחר. תוספות יאמר שזה שכתוב בין בחול, בין בשבת, בא ללמד אותי שיש שני טעמים. כן? זו התשובה של תוספות. בסדר? אנחנו חוזרים לגמרא. כן? ורב חיסדא אמר, מדליקין בהן.
שלפי תוספות זה לא סתם, הרכיבו לנו שתי דינים פה, וצולח הזה שתי דינים.
כן. זה אותו, אין מדליקין מהם. רב חיסדא אמר, מדליקין בהן, מותר להשתמש בשמנים והפתילות האלה בחול, אבל לא בשבת. למה? כסבר, כבטה, אין זקוק לה. אז בגלל זה ביום חול מותר לי להשתמש בשמנים ובפתילות האלה, כי אם זה נחבא, אז אני לא אחראי להדליק מחדש. זאת אומרת, הגמרא מבינה שזה אחד משני קצוות. או שאתה אחראי שהנר ידלק כמו שצריך, ואז אתה צריך לדאוג לכך שיהיו גם שמנים ופתילות שהוא ידלק, או שאתה לא אחראי שהוא ידלק כמו שצריך, ואז אתה גם לא משנה אם השתמשת בשמנים ופתילות, שבסוף זה עלול להתחבות. אני הייתי אומר משהו באמצע. תשתמש בשמן ופתילה טובה כמו שצריך, ואם זה נחמד, אתה לא צריך לדאוג לזה. אין כזה אופציה בגמרא. או זה, או זה. לגמרא היה פשוט שזה או אחד מהשניים, שני הקצוות. או שאין לך אחריות, ואז אתה גם יכול להשתמש בשמן ופתילות שיחבו, או שיש לך אחריות, ואז אתה חייב להשתמש בשמן ופתילות שיחזיקו מעמד. אחד משני הקצוות, כן? עכשיו, בואו נחשוב שנייה רעיונית. מה המסר של שני הצדדים האלה? זאת אומרת, מה בעצם יוצא לנו משני האופציות האלה? או שאני, לא אכפת לי אם זה נחבא, אז אתה יכול להשתמש בשמן ופתילות, גם אם בסוף זה לא יחזיק מאמן כמו שצריך, או שאתה חייב שזה יחזיק מאמן כמו שצריך, אז תשתמש בשמן ופתילות טובים. מה שני הצדדים של השאלה בעצם? אני חושב שהשאלה היא, האם התקנה של חז"ל הייתה ההדלקה? האם היה לחז"ל כל כך חשוב כמה זמן הדלקה תחזיק מעמד, או שעיקר מה שחז"ל רצו, זה שתדליק.
הדלקה עצמו זה פרסומי
ניסה? מדובר שיש איזושהי סבירות שזה יחזיק. זה לא שאני מדליק משהו שיחבא. אני מדליק משהו שסביר שהוא יחזיק מעמד. אבל זה לא האידיאל, וזה יכול להיות גם שזה יחבא, כי לא השתמשתי בשם מפתילות הכי טובות, ויכול להיות שיש איזה גם מרכיב של העוני של אותה תקופה. הרי בזמן של חנוכה, החנוכיה בבית המקדש הייתה מעץ, הגמרא בעבודה זרה אומרת. לא היה להם כסף. לבית המקדש לא היה להם כסף. אז כשהם עושים לי תקנה להדליק נר, זכר לנס, יכול להיות שהם לא יכלו לחייב אותי לעשות משהו יקר כמו שמן זית. אז הם אמרו לי, תדליק, תדליק. אם מה שיש לך בבית זה פתילה כזו או שמן כזה, נר אחד, תדליק. אבל תדליק ותעשה את הפרסומי ניסה שלך. כל בית ידליק, כל יום זכר לנס. היום לנו זה קל, באמת היום אנחנו לא משתמשים בשמנים ופתילות כאלה. אבל הלכתית אנחנו פוסקים שאתה יכול. אז אני אומר, זה נראה שהתקנה, המצווה שחז"ל קבעו לנו, זה זה. עכשיו, אתם ביקשתם מבט מקיף. אז כשאנחנו ניגשים לסוגיה של הדלקת נר חנוכה, מבחינתנו היא מאוד מרכזית. חנוכה, מדליקים נרות חנוכה, כן. אולי מרכזי אפילו כמו סופגניות. טוב, אבל זה באמת מרכזי אצלנו, כל ההדלקת נר חנוכה. אני רוצה להקריא בפניכם את לשון הרמב״ם, שהוא בעצם אחר כך לשון השולחן ערוך.
שמן, למה לא לתחום מידלתקס? שם יש הבשם. אולי זה השם, זה אחד השמנים.
טרנס.
אז הרמב״ם מהשולחן ערוך מתחילים עם העניין שבימים האלה צריך לשמוח ואסור בהספד. ומפני זה, אחרי שהרמב״ם מספר לנו את כל הסיפור של חנוכה שגברנו על היוונים, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל 15 בכסלו, ימי שמחה והליל. מה הגדרה של הימים האלה? ימים לשמוח. אומר הלבוש, הגדרה מאוד מעניינת. הלבוש אומר, לבוש היה תלמיד של הרמה. הוא חיבר חיבור דומה לשולחן ערוך שמסכם את כל השולחן ערוך והרמה בחיבור שלו. אז הלבוש כותב, למה הימים האלה אסורים בהספד ותענית? כי אתה אמור לשמוח. ואם אתה... והשכינה רק שורה מתוך שמחה. אז אסור עליך הספד ותענית. הלבוש הזה חולק חזיתית עם תשובת חתם סופר. יש תשובת חתם סופר שאומרת, הגמרא במגילה דורשת שאם כשיצאו ממצרים, שיצאו משיבוד לגאולה, המצרים לא רצו לרצוח אותנו, הם רצו שנעבוד, אז יצאנו מעבדות לחירות. ויש חובה לומר הלל, קל וחומר שבפורים שרצו להרוג אותנו, חייבים לומר הלל. כנראה שלא, כי זה היה נקודתי, זה היה מרד במלכות, ראו בכוכבים שהילדים האלה יהרגו את המלך, אז זה היה צורך. זה לא נחשב שהם רצו להרוג את החזרה לענייננו. אז החתם סופר אומר, קל וחומר הזה הוא דאורייתא. יום שיש ישועה לכלל ישראל, יש חיוב דאורייתא. אומר החתם סופר, מה החיוב דאורייתא? מה אני אמור לעשות? אומר לך, אתה עושה חיוב דאורייתא, לא להספיד, לא להתענות, אל תהיה עצוב. יום שיש לך ישועה, הקל וחומר הזה של הגמרא במגילה, אם משיעבוד אתה חייב לומר הלל, אז כל שכן ממוות לחיים, אומר לך, אתה סופר, אז כל יום שהיה ישועה לעם ישראל ממוות לחיים, זה יום שבו אתה חייב לשמוח מדאורייתא. מה זה לשמוח? אתה לא יכול להספיד, אתה לא יכול לעשות תעניות, אתה לא יכול להיות עצוב. אז החתם סופר רואה בזה גדר של היום טוב. הלבוש אומר, לא, אתה צריך לשמוח. זה לא גדר של, אתה צריך שתשרה שכינה. זה לא האווירה שחזל רוצים שיהיה לך. אנחנו נחדד את זה אולי בהמשך. חזרה לרמב״ם, אז עיקר העניין של היום הזה, זה שמחה והלל. ומדליקים בהם נרות בערב על פתחי הבתים כל לילה ולילה. להרות ולגלות הנס. הדגש הוא, אתה שמח, אתה מודה על הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אני מדלג לסוף הרמב״ם, מלכות חנוכה. אומר הרמב״ם, מצווה נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח הקל והודיה לו על הניסים. אפילו הדלקת נרות היא כדי שתודה יותר על הנס. היא כדי שיהיה לך יותר הערכה, כדי שתיתן יותר שבח. אבל בעצם מה הדגש של חנוכה? זה לומר תודה רבה. על הנס, אנחנו נצטרך לדבר על זה. על הנס. בסדר. אז הדגש של חנוכה הוא לא כל כך הנר. הנר הוא המצווה, מצווה. אבל הוא מצווה כדי לעורר אותי להודות יותר. כדי להכיר יותר את הנס שנעשה לי. אבל הדגש של חנוכה הוא להכיר את הנס שנעשה לי. ולומר תודה. על הניסים, הלל, זה הדגש של חנוכה. חזרה לגמרא. אז ממילא, עכשיו אנחנו מתחילים לראות פן אחר. אז ההדלקת נרות, מה העניין? אני צריך להדליק. כמו שהרמב"ם אומר, לגלות ולהראות את הנס. זאת אומרת, אתה יכול לעבור לימים ולא לשים לב שהיה פה נס. ההדלקת נרות אמורה לעורר אותי לזה שהיה פה נס. אמר רבי זירא אמר רב מתנא, ואמר לה אמר רב זירא אמר רב. אז אנחנו עלינו דור, כי עכשיו אנחנו מצטטים את רב. עד עכשיו זה הרב הונא ורב חיסטא, זה דור יותר מאוחר. עכשיו יש לנו מחלוקת בכל הש"ס, האם כשיש לי מחלוקת אמוראים, אני אומר הלכה כבתראי או לא? האם הדור היותר מאוחר תמיד מנצח או לא? זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה היא, אם אני אומר הלכה כבתראי, האם אני אומר את זה רק מהדור של אביי ורבא ואילך או לא? יש אומרים כן, יש אומרים לא. מחלוקת ראשונים. האם הגדר הלכה כבטרה היא רק מתחיל מהדור של אביי ורבא. חזרה לגמרא, אז עכשיו עלינו דור לדור של רב, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, מדליקין בהן בחנוכה, בין בחול בין בשבת. אמר רבי ירמי המיתיים עד רב, כסבר, כבתה אין זקוק לה, ואסור להשתמש לאורה. אמרו הרבנן כמד אביי משמד רבי ירמיה ולא קיבלה, כשאביי היה צעיר סיפרו לו את ההסבר הזה של רבי ירמיה, ואביי לא היה מוכן לשמוע, כי את הרבין, כשרבין בא מארץ ישראל, אמרו הרבנן כמד אביי משמד רבי יוחנן, אז ציטטו שככה רבי יוחנן הסביר את הפסיקה של רב, וקיבלה, ואז אביי הסכים לשמוע את ההסבר הזה, שכבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה. וכך אנחנו באמת פוסקים, שאם נר חנוכה קבע, אני לא צריך להדליק אותו מחדש, ואני יכול להשתמש בשמנים ופתילות לא טובים, מה שמנוי במשנה, להדליק את הנר חנוכה, ואנחנו פוסקים שאסור להשתמש בנר חנוכה, ובגלל זה, בשבת, אני גם יכול להשתמש בפתילות והשמנים הגרועים האלה, כי אני לא אשתמש באור של נר חנוכה. צריך להבין שאנחנו קצת לא מתחברים לרעיון הזה, אסור להשתמש לאורה, כי ישנו כל כך הרבה תאורה. תחשבו שנייה שיש הפסקת חשמל בבית, ויש חנרות חנוכה דולקות, פתאום זה מתחיל להיות מאוד מסובך לא להשתמש בנר חנוכה. אז זאת אומרת, אני זוכר שכשהיינו בקריאת משה, אז היינו מדליקים נרות בחלון ליד המיטות של הילדים, ואז הילדים היו הולכים לישון. אז היינו מחבים את האורות בחדר. פתאום אתה בחדר חשוך, וכל האור שיש לך זה הנרות חנוכה. אתה חיבינו את האורות, הילדים הולכים לישון. עכשיו אני נכנס לחדר, מה אם אני צריך לחפש משהו על הרצפה? נפל לי משהו, אני ודאי משתמש בנר חנוכה. זאת אומרת, ההגדרה הזו אסור להשתמש לאורה, היא הגדרה מאוד מאוד קשה בחיים שלהם. אם אתה מדליק נר חנוכה, ודאי אם אתה מדליק עם צאת הכוכבים, אתה בחדר חשוך, אז הדלקת נר, הדלקת שתי נרות, הדלקת פמות. מה שהדלקת בחיים שלהם, לא היה לך הרבה אור בחדר. זאת אומרת, תדליק ארבע נרות. תחשבו על הבתים שלנו כשיש הפסקת חשמל. תדליק ארבע נרות, שש נרות, כל נר מוסיף אור בחדר. אין מציאות בזמננו, שאם אין לנו את התורה החשמלית, שהנרות חנוכה, ודאי בלילה השמיני, לא יוסיפו אור בחדר. אז אנחנו נצטרך להגדיר יותר טוב מה זה אסור להשתמש לאורה. אם אני מדליק את זה בחוץ, הבנתי, בסדר, זה מחוץ לבית שלי, אז בסדר, אני לא... גם כן, לפעמים אתה לא שם לב, ובעצם אתה קורא את המאוז צור שלך ליד הנרות. עכשיו, אנחנו כנראה במאוז צור באים לקיים את הרמב״ם, שהנר חנוכה אמור לעורר אותי להודות ולשבח. אז כשאני מדליק את הנר, אני מתחיל לשבח על הניסים. אני כבר משבח על כל הניסים. שהקדוש ברוך הוא צור, מעוז צור, כן, ישועתי, לכאן האל שבח. אז אני הדלקתי נרות, אני מקיים את הרמב״ם, אני מתחיל לומר את השבח, כן? לכאן האל שבח, ואז אני מתחיל לדבר. מה אני מתחיל לומר במעוז צור? אני בעצם מונה את הגאולות של עם ישראל.
אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם הזה?
אני חושב שכן.
אז למנוע מדברים עצובים בחנוכה.
כן. הבוקר, בהלכה בדקה, אני סיפרתי שהרב אלישיב אסר על אנשים להקשיב להקלטות של הספדים. אנשים יש להם זמן חופשי, רוצים להדביק דברים שהם פיססו.
אנחנו נוסעים צפון, אז היה החישוב לעצור בדרך במוזיאון מלוכים הגטאות.
לא, כתוב בבן איש חי שללכת לקברי צדיקים אפשר, כי רוב האנשים כשמגיעים לקברי צדיקים לא בוכים על מות הצדיק, הם מתפללים שם. אז הבן איש חי אומר ללכת לקברי צדיקים אפשר, אבל לעלות לבית הקברות לא. גם מי שיש לו יורצייט, שילך לפני, שילך אחרי, לא בחנוכה. חזרה לענייננו, אתה מנענע בראש, יש פה, אתם רוצים שני אחיו? אוקיי, אז זה לא הסוגיה שלנו בדיוק, אבל זה הסוגיה של חנוכה. בעצם רציתי להתחיל את הלימוד שלנו היום מתוך הגמרא בראש השנה. הגמרא בראש השנה אומרת, בטלה מגילת תענית. שמאז שחרב בית המקדש, אז כל הימים טובים שקבעו בתקופת בית שני, על ניסים שקראו בתקופת בית שני, בטלו כל החגים האלה. למה? אומר רשי, כי כבר אין לך על מה לשמוח, חרב הבית. כן? אז תמיד היה לי שאלה, למה חנוכה לא בטל? למה חנוכה לא בטל? אז היה לנו 200 שנה של מלכות ישראל, מצוין, אבל זה גם נחרב. אם בחורבן הבית בטלו כל שאר החגים, למה חנוכה לא בטל? הרי היה להם בכל חודש, ימים שהם חגיגו, ניצחונות. אז למה חנוכה לא? לא יודע. אז התחלתי לקרוא את הרמב״ם שוב. ואני תמיד, אולי כי גדלתי במרכז הרב, אז הדגש שהיו מדגישים ברמב״ם, על מה אתה נדע? על הרמב״ם או על הגמרא בראש השנה? אני לא מכיר. הרמב״ם אומר, התקינו חכמים שבאותו הדור. זאת אומרת, אני לא מכיר מה שאתה אומר. הרמב״ם אומר, הוא מתחיל עם סיפור, בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם. ולחצו מלחץ גדול עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגו והושיעו ישראל מידם ועמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בחמישה ועשרים בחודש כסלו היה. אני חושב שהרמב״ם מאוד בא להדגיש מה היה ממלכת יוון. ואני חושב שהרמב״ם בא ללמד אותנו שחורבן בית שני אולי ביטל את החגיגות האחרות, אבל הוא לא ביטל את החגיגה של חנוכה, כי את הניצחון של חנוכה הוא עדיין קיים. חורבן בית שני לא ביטל את הניצחון של חנוכה. נחדד את הנקודה. פסח יצאנו ממצרים. פורים יצאנו מבבל ופרס. חנוכה יצאנו מיוון. זאת אומרת, זה נקודה בהיסטוריה, זה נקודה בעצם שסגרנו את המלכות השלישית. חז"ל כל הזמן אומרים לנו שהיה ארבע מלכויות, כן? ברית בין הבתרים, ארבע מלכויות. יעקב אבינו, מלאכים עולים יורדים, ארבע מלכויות. הבארות של יצחק אבינו, החזון של דניאל. חז"ל כל הזמן אומרים לי, ארבע מלכויות. אז מה? אז סגרת את הפרק עם יוון. זה לא שחורבן בית שני, שעכשיו יש לך את המלכות הרביעית של רומא, מבטל את, את ההישגים של המלחמה ביוון. סגרת את הפרק. עכשיו, יכול להיות שהם לא היו משוכנעים עדיין שהם סגרו את הפרק. הם לא ידעו. אבל כשהם רואים את הנס של הנרות, והם רואים שלשנה אחרת, היוונים לא צריכו לחזור. אז הם רואים שבאמת האיתותים הם שסגרו את הפרק, אז עכשיו אפשר לקבוע חגיגה. והחגיגה הזו לא בטלה. כי זה שהגיע המלכות הרביעית אחר כך, זה לא סותר את זה שסיימנו עם המלכות השלישית. וזה הבנה שלא היה לי אף פעם. וזה גם מאוד מאוד מסביר את המעוז צור. כי המעוז צור ככה בנו. מעוז צור שהוא התלכה נהל שבח. תיכון ותפריטי, שם תודה נזר. לכן מטבח. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, אני עכשיו גומרת את החנוכה של זה, ואני עוד רוצה לגמור את החנוכה הסופית, לחנוך חנוכה שלא יהיה אחריה. רעות צבא נפשי, אנחנו הולכים למצרים. אחר כך יש לי את הסיפור של המן. אחר כך יש לי את הסיפור של יוון. ומה אני מסיים? עם המלכות הרביעית. זה בדיוק המעוז צור. זאת אומרת, המעוז צור בנוי, קירות קומת בראש ביקש הגגי בן המדתה. אנחנו ישר לפני היוונים נקבצו עליי, אני מדבר על המן, מה הקשר? כי זה בדיוק המבנה שיש לי בחנוכה. המעוז צור בא להראות לי שהחנוכה הוא סיום פרק. יש לי עוד חשוף זרוע קודשך, יש לי את האדום הרשעה, בסדר, אבל זה לא סותר. אני אומר, המעוז צור בעצם מחדד את הנקודה, ואנחנו בעצם יכול להיות ש... נכון? ובגלל זה זה לא בטל. בגלל זה כשכל השאר בטל, כי כל השאר היה קשור לבית. אני אומר, הדגש ברמב"ם הוא לא חזרה מלכות לישראל. הדגש ברמב"ם, סיימנו עם יוון. גם כן חזרה מלכות לישראל. אבל הדגש הוא סיימת עם יוון. זאת אומרת, אני אף לא הבנתי את זה ברמב"ם קודם. יש פה עוד כמה נקודות שאנחנו צריכים לחדד, כמו מה העניין של הדלקת נרות. נגיע לזה, מתוך הסוגיות. אנחנו חוזרים לגמרא שלנו.
יצא לי גם עוד פשט עכשיו, למה יש להם חופש בבית ספר? תמיד חשבתי שזה בשביל לקיים את להשכיחם תורתך, אבל זה כי אסור להצטער.
חזרה לענייננו. אומרת הגמרא, וכבתיים זקוק לברמינו, אני אקשה סתירה, הרי כתוב במסכת סופרים, מצוותה, לא יודע מה פירוש המילה הזו, המצווה של הדלקת נר חנוכה לכאורה, אני לא בטוח. מי שתשקע החמה, אני לא יודע מה פירוש המילה הזו, כי תוספות בכמה מקומות מדייק, שיש מי שתשקע החמה, כל המהלך של רבינו טעם, הוא בנוי על השאלה, האם יש מי שתשקע החמה, ויש עוד לשונות שעכשיו אני לא זוכר אותן.
יכול להיות שמצוותה משקפת את החוקת של הבמה, אם זה על הבית או על הבן אדם?
אני לא יודע מה זה, אני לא יודע מה זה לשון נקבה, אני לא יודע. אני אסביר קצת יותר.
הבית זה לשון זכר.
כן. הנקודה שאין לי בפשט זה שפה הגמרא אומרת מצוותה. עוד ארבע שורות הגמרא תאמר מצוות חנוכה. בהמשך הגמרא תאמר מצוות נר חנוכה. אחר כך הגמרא תדבר על עוד כמה לשונות. נר חנוכה מצווה להניחה. איזה מצווה? אז זאת אומרת נר חנוכה מצווה להניחה. יש פה לשונות שונים, ואני לא משוכנע שהם כולם אותו לשון. אני גם לא משוכנע, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, האם הדלקת כל הנרות היא שווה, וזה נראה מתוך הסוגיות מהמשך. אני לא יודע אם הדלקת נר ראשון שווה להדלקת לילה שני. אני לא יודע אם בהדלקת לילה שני, הדלקת הנר הראשון שווה להדלקת הנר השני. שניים אני לא יודע. השלכה למעשה, יש מחלוקת, כשיש לי נר אחד, הרי כל לילה אתה שם חדש. מי צריך להיות החדש? יש לי חנוכיה. השתמשתי בנר הזה אתמול בלילה. עכשיו אני שם פתילה ושמן חדש. אבל בנר הזה לא השתמשתי אתמול בלילה. איזה אחד צריך להיות החדש? אחד שאני מוסיף הלילה? האם יש הבדל כל לילה בין הראשון לאחרים? כן? הנר הראשון שאני מדליק. הרי עיקר המצווה היא נר איש וביתו, נר. אז האם, לדוגמה, האם מותר לי לדבר אחרי הראשון? האם מותר לי לדבר תוך כדי? מתי אני אמור לומר הנרות הללו? כי את עיקר המצווה קיימתי בראשון. השאר הם הידור מצווה. אז אני אמור לדבר תוך כדי שאני מדליק את השאר, אני אמור אז לומר הנרות הללו, או לסיים את כל ההדלקה ואז לומר הנרות הללו. הרווחתי מצד אחד שסיימתי בלי לדבר, הפסדתי מצד שני שאני אומר את הנרות הללו הרבה אחרי קיום עיקר מצווה בלילה השמיני וכן הלאה. אני חוזר לסוגיה שלנו. אומרת הגמרא, מצוותה, שוב אני לא יודע מה פירוש המילה הזו, אני גם לא יודע כשכתוב את המילה מצווה, אז לפעמים פירוש הדבר מצווה מן המובחר, ולפעמים פירוש הדבר עיקר קיום המצווה, ואם לא עשית את זה אז אתה רק יוצא בדיעבד, ולפעמים פירוש הדבר אם לא עשית את זה לא יצאת. אז כשאני קורא את המילה מצוותה, אני לא יודע מה הגמרא באה לומר לי. היא באה לומר לי הידור לכתחילה או עיקר קיום המצווה. אז אני גם לא יודע על מה מדובר, מה זה מצוותה, אני גם לא יודע מה המשקל של המילה הזו. אבל המילה הזו נתנה לי איזשהו משקל הלכתי, מצוותה. מי שתשקע חמה, ואני לא יודע מה זה תשקע, אני לא יודע מה זה חמה. עד שתכלה רגל מן השוק. אתה מבין כשאני אומר אני לא יודע, אז אני בא להגדיר שיש פה הרבה אפשרויות להבין. הרי רבנו תם אומר שיש הבדל בין שקיעת החמה למי שתשקע החמה. כן? אז יש כמה גדרים בשקיעה. חזרה לענייננו. מי שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. מי לאו דאיקה ותא הדר מדליק. לא, האם הפשט הוא לא שהמצווה הוא שהנר יהיה דולק כל הזמן הזה, ואז אם כבתה אז צריך לחזור ולהדליק אותה? שימו לב שהגמרא לא השתמשה במונח של רש"י מתקן לה, אלא המונח שהיינו מצפים שרש"י ישתמש בו, שחוזר ומדליק אותה. אומרת הגמרא, לא, די לא אדליק, מדליק. המסכת סופרים בא ללמד אותי שאם עוד לא הדלקת עדיין תדליק. מתי אתה חייב להדליק? חזרה לנקודה שאנחנו כל הזמן רואים אותה, העיקר זה מעשה ההדלקה. ואם אנחנו רוצים לחדד את זה רעיונית, אז גם מה שהחשמונאים עשו בעצם, הם לא ידעו איך זה ישרוד, העיקר היה מעשה ההדלקה. עשיתי, הדלקתי. אינמי, לא יודע מה פירוש המילה הזו, לשיעור רש"י, אומר רש"י, לשיעורה, שכן השורה הצרה הראשונה, שיהי בה שמן כשיעור הזה. ומי הוא? עם כבתה, אין זקוק לה. לפי שני הפירושים, אתה לא צריך להדליק אותה מחדש. שאלה היא רק, האם, כמה, האם הברית הבא ללמד אותי באיזה זמן להדליק, מי שתשקע עד שתכלה רגל, או שהיא באה לומר לי את הטווח זמן, כמה שמן אתה צריך להכניס לנר שלך. מספיק שזה ידלק טווח זמן כזה. מתי תדליק? לא אמרתי לך. בכלל לא דיברנו על זה. מצוותה, האם ההגדרה של המילה מצוותה היא זמן הדלקתה או אורך זמן הדלקתה? אלה שני הסברים שיש לגמרא. אומר תוס, מה? אני לא יודע האם אינמי מלמד אותי שהפריע לגמרא משהו בפירוש הראשון. בתוספות נוהגים לומר שכשכתוב אינמי, זה אומר שהתירוץ הראשון לא היה מספיק טוב. זה למה שתוספות נותן תשובה. וכללית בתוספות כשיש לנו אינמי, אז אנחנו מחפשים את החולשה בשני התירוצים, למה תוספות היה צריך שני תירוצים. מה כל תירוץ ענה שהתירוץ האחר לא ענה. אני לא יודע אם בגמרא יש לי את אותו כלל. באינמי, אני גם לא יודע פה תוספות, וככה אנחנו נוקטים להלכה, מאמץ את שני התשובות של הגמרא, ולכאורה אנחנו היינו מבינים שהאינמי הוא או, או זה, או זה. ממילא היינו אומרים שלעשות את שניהם, זה הכסיל בחושך הולך, שאתה מחמיר שני דברים שהם סותרים זה את זה. אז אם אינמי זה כמו שאנחנו חושבים, שזה או זה, או זה, אז איך יכול להיות שאני להלכה עושה את שניהם? אז לא ברור לי את לא את המבנה הרעיוני, האם שניהם חלשים בגלל זה אני צריך שני תירוצים, לא את המבנה האיזון בין שניהם, וגם לא את המבנה ההלכתי, האם יש לי כלל. באיקא דאמרי יש לי ראשונים לפחות שאומרים לי כלל. איך אני פוסק באיקא דאמרי? בדורייתא, בדרבנן, את הרן בעבודה זרה. באינמי אני לא מכיר שום כללים. וההפך, פה אנחנו נראה בתוספות, וככה נוקטים להלכה, שאת שני התירוצים אני מאמץ להלכה. למה? אז מה זה אינמי? אני לא יודע. אני חושב שהרב פסן זצל היה מתרגם את המילים אינמי, equal and alternate פשט. הוא היה מתרגם את זה, הגמרא עכשיו נותן לך פשט אחר, שהוא בעל אותו משקל לפשט הראשון. לא כמו אינמי בתוספות. ככה זכור לי שהרב פסן היה מתרגם את המילים אינמי. צריך לבדוק במילון שלו.
זה נשמע ככה שהנמי לא פוסר את הראשון, זה בנוסף.
אני הייתי חושב, אם אני תלוי בספרות קרס שלי, שאי נמי באמת זה שני פשטים חלשים. זה שני תשובות שאולי זה, אולי זה, ואני לא 100% מרוצה עם אף אחד מהם, אבל זה מה שיש לי לומר עכשיו. בגמרא, ככה אני חש את התשובה של אי נמי, ויכול להיות שזה עומד להלכה. אבל יכול להיות שאם יהיה לי עוד סוגיה שתיתן לי משהו מנצח, אז שני התירוצים הם חלשים. זאת אומרת, החוש שלי, אין לי ראיה לזה, אבל החוש שלי בסוגיה, כך אני הייתי חושב שהאינמי. אבל שוב, פה אנחנו רואים מבנה הלכתי לגמרי אחר, מאמצים את שניהם להלכה. ככה תוספות עכשיו אמרנו, וככה פוסקים להלכה. אומר תוספות, דילו הדליק מדליק, אבל מכאן ואילך עבר הזמן. לפי הפשט הראשון, הגמרא בעצם אמרה לך, אתה חייב להדליק עד שתכלה רגל מן השוק. אומר הרי פורט, ויש להיזהר ולהדליק בלילה, מיד של מיד, שלא יתאחר יותר מדי. זה לשון עדינה. מה זאת אומרת? יש. חייב להיזהר. ומכל מקום, אם איחר, ידליק מספק. דהמשנה שינויה אחרינה. הגמרא נתנה תירוץ אחר. מה מבין תוספות בפשט הראשון? שזה או זה, או זה. היות ויש לי תירוץ אחר, אם התירוץ השני קיים, אז התירוץ הראשון לא קיים. אז יכול להיות שהתירוץ השני אומר לי לשיעורה, ואז זה השיעור שזה צריך להיות תולק, חצי שעה, אבל הגמרא אף פעם לא הגדירה לי מתי להדליק נר חנוכה, לפי התירוץ השני. ככה יוצא לפי הפשט הראשון בתוספות. שהפשט השני הוא, תוספות מבין שאי נמי זה או הפשט הראשון או הפשט השני, לא שניהם יחד. כן? ולמרי נראה דעתה אין נחוש מתי ידליק, דענו אין לנו הכרה אלא לבני הבית, לא יודע למה הוא אמר את המילים האלה, בני הבית, שהרי מדליקין מבפנים. אז אנחנו רואים עוד דבר מעניין מתוספות. קודם כל אני לא יודע מה פירוש המילה נראה. המילה נראה זה משמע שהוא אומר סברה של עצמו, לא ממסורת ולא מדיוק. ואז תוספות אומר, ולרי נראה, שעכשיו לא צריך לחוש מתי מדליקים נר חנוכה, כי אין לנו הכרה רק לבני הבית, כי הרי מדליקים בפנים. אז מה תוספות מבין? שלא היה פה תקנה על זמן הדלקת נר חנוכה. זאת אומרת, תדליק מתי שאתה רוצה. זה שחזל נתנו לי טעם, מצוותה מי שתשקע החמה, אז מי שתשקע החמה, הוא חיוב? יש פה מחלוקת ראשונים, בעל הלכות גדולות ורוב הראשונים האחרים. בעל הלכות גדולות אומר, מי שתשקע החמה זה חיוב. וממילא, גם בליל שבת, תדליק מי שתשקע החמה, אנחנו נוקטים שמי שתשקע חמה הוא לא חיוב. הזמן האידיאלי הוא מי שתשקע חמה. אבל אנחנו נוקטים כמו רוב הראשונים, שמי פלג המנחה אני יכול להדליק. זה לא כתוב. אז רוב הראשונים אומרים, אל תדליק שתשקע חמה, אבל אמרנו שתשקע חמה, יש לזה הרבה הסברים. יש כמה שקיעות חמה. כן? אז בעל הלכות גדולות אומר, גם בליל שבת, מי תראה לך להדליק קודם? אתה צריך להדליק, מי שתשקע חמה, זה עוד לא שבת, מי שתשקע חמה, נכון? יש לך עוד זמן, רבנו טעם. אז בעל הלכות גדולות אומר, כמובן זה לא מתפוסם באף מקום, שאף אחד לא ייתה, זה לא הלכה. אנחנו מדליקים הרבה לפני השקיעה, אנחנו נוקטים להלכה אחרי פלג המנחה, אבל בעל הלכות גדולות מבין, מי שתשקע חמה, אז תחילת זמן, אין לך אופציה לפני זה. ועד שתכלה רגל, זה סוף זמן, וגמרנו, אין לך זמן אחר. ואילו לפי תוספות, כל ההגדרה הזו היא הגדרה מתי אנשים יראו את הנר חנוכה שלך. עכשיו נשאל לפי תוספות, מה יהיה אם זה יום חשוך מאוד? מותר לי להדליק הרבה קודם. כולם יראו את הנר חנוכה שלי. אז פשוט שלא, שיש פה גם את המרכיב שלפני פלג המנחה, אני לא יכול להחשיב את ההדלקה של מחר. יש פה עוד שאלה מעניינת. מתי אנחנו מדליקים נר חנוכה? האם ביום כ"ד אחרי פלג המנחה אני יכול להדליק נר חנוכה? זה עוד לא חנוכה. פלג המנחה, אני רוצה להדליק מוקדם. יש לי חתונה, יש לי. עכשיו, מתקשר לי יום אחר צהריים עם חתן שמתחתן, הוא רוצה לדעת איך הוא מדליק נר חנוכה בליל החתונה שלו. האם הוא יכול להדליק באולם? איפה הבית שלו? איפה אמור להדליק בליל חתונתו? אז מה יהיה אם הוא מתחתן ביום כ"ד? ביום אור לחפה. האם הוא יכול להדליק לפני, בפלאג? זה עוד לא חנוכה. זאת אומרת, מה, תוספות אומר לי פה, כל הגדר שהגמרא אמרה לך פה, זה גדר מתי אנשים יראו את זה. אם אנחנו היום מדליקים בפנים, וזה לבני הבית, תדליק מתי שאתה רוצה. זאת אומרת, לפי רי יוצא שאין לי שום עניין אפילו לקיים את זה. זה לא יש לי תקנה והנה הטעם, זה יש לי תקנה רק בגלל הטעם הזה. אז נאמר בזמננו, רוב הציבור בכלל לא פה, היינו ערך בכנסת ליד שבקושי יש לו מניין למנחה וערבית, רוב הציבור בכלל לא פה, אולי זה יותר לכתחילה שאני אדליק בזמן שרוב הציבור נמצא, לפי רי, לפי תוספות. אנחנו לא נוקטים להלכה ככה, אני רק אומר, תוספות עושה מזה טעם שהוא עיקרי בתקנה, בקיום המצווה. ועכשיו אנחנו נצטרך לשאול לפי תוספות, מה פירוש המילה מצוותה? אתם צריכים, אמרנו, יש שלושה הסברים למילה מצוותה. יוצא שזה מחלוקת בין שני השיטות של תוספות, מה פירוש המילה מצוותה? אנחנו נמשיך פה, בעזרת השם, שבוע הבא.